השיעור ליום שישי לפרשת בהר בחוקותיי.
מדבר אדוני אל משה לאמור. דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, איש כי יפלי נדר, בערכך נפשות לאדוני. מסביר רש"י את המילים כי יפלי, יפרש בפיו. כמו שכבר היה לנו את הביטוי הזה גם. משהו קדם, כן. יפלי זאת אומרת שאדם בפיו מתחייב. מה הוא מתחייב? הוא אומר, בערכך נפשות. מה זאת אומרת? ליתן ערך נפשו, לומר ערך דבר שנפשו תלויה בו עליי. זאת אומרת, אם אדם בא ואומר, ערכי עליי, כמה שהערך שלי, אני מתחייב לתת לבית המקדש. עכשיו, יכול אדם להגיד באופן כללי, ערכי עליי, זאת אומרת, לדבר על כל כולו במילה אחת ולהגיד ערכי עליי, יכול אדם גם להגיד, למשל, ערך ליבי עליי. אז הוא לקח לך רק את הערך של הלב שלו. אז זה מה שהתורה מוסיפה את המילה נפשות.
יש ספר.
למה? אם התורה הייתה אומרת רק את המילה בערכך, היינו מבינים שזה רק שהוא מעריך את כל כולו. אומרת התורה נפשות. זה מה שרש"י מדגיש. ערך דבר שנפשו תלויה בו עליי. גם אם הוא לוקח על עצמו, הוא אומר, אני לוקח את הערך של המוח, של הלב,
5-4-8.
אז דבר שהוא, דבר שהנפש תלויה בו, גם אז הוא צריך לתת את מה שנראה מיד שהתורה מחייבת אותו. בדרך כלל אנחנו יודעים, יש מושג שנקרא, שאדם אומר, כמה שאני שווה, דמי עליי. אם הוא אומר דמי עליי כמה שאני שווה, אז צריך ללכת לראות כמה הוא שווה, איך יודעים כמה הוא שווה, כמו שלמדנו כבר לגבי מקרים של נזקים, איך מעריכים שווי של בן אדם, רואים כמה הוא היה שווה, אילו היו רוצים למכור אותו כעבד, כמה היו משלמים לו לפי הגיל, לפי הכוח, לפי המרץ וכו', אז יש לו איזה שווי מסוים. פה, כשאדם אומר ערכי עליי, זה לא שווי שנמדד לפי כוח, זה לא שווי שנמדד לפי יופי, זה נמדד לפי מה שהתורה קבע, כפי שנראה מיד, תלוי בגיל ותלוי אם הוא זכר או נקבה. זה הכל מה שתלוי. ונראה מיד את הפירוט בפסוקים הבאים. פסוק ג' והיה ערכך זכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה, והיה ערכך 50 שקל כסף ושקל הקודש. אומר רש"י, והיה ערכך וגומר, אין ערך זה לשון דמים. פה ערך זה לא לשון דמים כמה הוא באמת שווה, אלא בין שהוא יקר בין שהוא זול. זה לא משנה אם הוא אדם שאם היו מוכרים אותו כעבד היו צריכים לשלם עליו הון, כי הוא אדם ענק וגיבור, או שהוא בקושי זז והוא כפי שניו, הוא הערך הקצוב עליו בפרשה הזאת. תלוי בגיל שלו, והתורה קבע את המחיר לפי הגיל. עכשיו מסביר רש"י את המילה ערכך כמו ערך. המילה ערכך זה כמו הפירוש של המילה ערך, וכפל, החפין לא ידעתי מאיזה לשון הוא. על פי הפשט, אז הערכך כאן לכאורה הוא לא מתאים. למה? כי זה לא ערכך, לא הערך האישי שלך. הרי זה ערך קבוע שהתורה קבעה, זה לא אישי, אז לכאורה למה כתוב ערכך? היה צריך כתוב היה ערך. הערך הוא כך וכך. אז הוא אומר, על פי רש"י, אומר, על פי הפשט, לא מובן למה כתוב שני חפת. אז מה הערך שלו אמרנו? אם הוא זכר, אז מגיל 20 ועד גיל 60, אז הוא שווה 50 שקל. ואם נקיבה היא, והיה ערכך 30 שקל. באותו גיל, מ-20 עד 60, האישה, השווי של הערך שלה זה יותר זול, זה 30 שקל.
מה זה היום בערך?
פסוק, נראה עוד מעט. פסוק ה', ואם מבין 5 שנים ועד בין 20 שנה, והיה ערכך זכר 20 שקלים ולנקבה 10 שקלים. מה זה נקרא ואם בין 5 שנים? כפי שרש"י יסביר, לא שיהיה נודר קטן, לא הפירוש שאם זה שנדר היה בגיל 5, שאין בדברי קטן כלום, אחד שהוא קטן לפני בר מצווה אמר ערכי עליי, אין זה שום משמעות, אלא הכוונה היא גדול שאמר ערך קטן הזה שהוא בין 5 שנים עליי. אדם גדול שהמילים שלו יש להם משמעות, אומר הערך של התינוק הזה עליי, אז אם הגיל שלו הוא מבין 5 ועד 20, אז אם הוא זכר הוא שווה 20 שקל, ואם הוא נקיבה זה רק 10 שקלים. פסוק ו', ואם מבין חודש ועד בין 5 שנים, והיה ערכך הזכר 5 שקלים כסף, ולנקבה ערכך 3 שקלים כסף. עכשיו בא פסוק מעניין, פסוק זין. ואם מבין 60 שנה ומעלה, אם זכר והיה ערכך 15 שקל, ולנקבה 10 שקלים. אם הוא מעל גיל 60, פתאום לא רק שהוא יורד ביחס, כמו שאמרנו קודם, שעד גיל 60 זכר שווה 50, ברגע שעבר את גיל 60 הוא שווה רק 15, נקבה כמה הייתה שווה מעל גיל, עד גיל 60? 30, ואם היא מעל גיל 60 היא שווה 10, אז אומר רש"י, לא רק שהערך שלהם יורד, אלא הזכר, הערך שלו יורד דרסטי, והאישה לא יורדת כל כך הרבה כמו הזכר בגיל הזה. נראית רש"י מתייחס לזה ואומר ככה, ואם מבין 60 שנה וגומר, כשמגיע לימי הזקנה, האישה קרובה להיחשב כאיש. קודם כל בגיל הזקנה אז הפער ביניהם הוא כבר לא גדול, כי אם היא שווה 10 הוא שווה רק 15, לעומת זאת בגילאים אחרים הפער ביניהם הוא יותר גדול. דבר נוסף אומר רש"י, לפיכך האיש פוחת בהזדקנו יותר משליש ערכו, והאישה אינה פוחתת אלא שליש בערכה. האישה שהייתה שווה עד גיל 60 30 שקל, יורדת מגיל 60 לשליש ממה שהיא הייתה, יורדת ל-10 שקלים. והגבר שהיה שווה עד גיל 60 50 שקל, הוא יורד לכמה? ל-15. זאת אומרת שהוא לא יורד רק לשליש, הוא יורד לפחות משליש. דאם ראינשי, כמו שאנשים רגילים לומר, סבא בביתה, כשיש לך גבר זקן בבית, פחה בביתה, יש לך שבר בבית, זה רק הוא לתורך ולמסע. סבתא בביתה, אבל אם יש לך אישה זקנה בבית, סימה בביתה וסימן התווה בביתה, אישה זקנה בבית, אז זה אוצר בבית, זה מטמון שיש בבית. למה? כי גם בזקנותה היא יכולה לעשות מלאכות והיא יכולה לעשות דברים, לכן השווי שלה בזקנותה היא הופכת להיות יותר מאשר הגבר. פסוק ח', ואם מחו מרכך ומידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן, על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן. פה מדובר מה קורה אם בן אדם אמר על עצמו, ערכי עליי, ערך פלוני עליי, והוא חייב לתת 30 שקל, 50 שקל, לפי הסכומים שאמרנו, אבל אין לו את ה-50 שקל האלה מה לתת. והוא בא לבית המקדש, הוא חייב לתת את מה שהוא התחייב, אבל אין לו מספיק נכסים בשביל זה. אז מה קורה? אומר רש"י, ואימחו, שאין ידו משגת ליתן הערך הזה, אין לו מספיק כסף לתת את הערך שקבוע עליו, ומידו לנערך לפני הכהן, ויעריכנו לפי השגת ידו של מעריך. אז יעמידו את הנערך לפני הכהן, ויראו את אותו אדם שהוא מעריך, שהוא עכשיו קיבל על עצמו לשלם, אז הכהן ייתן הערכה כמה,
לפי מה?
על פי אשר תשיג. מה זאת אומרת? לפי מה שיש לו יסדרנו, עשו לו הסדר תשלומים. מה זאת אומרת? וישאיר לו כדי חייב. קודם כל הוא משאיר לו מהנכסים שלו את מה שהוא חייב, שהוא פשוט יוכל לחיות, מיטה, קר וכסת וכלים, אומנות. אם היה חמר, זאת אומרת, אם העבודה שלו היה להוביל מסעות עם חמורים, תשאיר לו חמורו. קודם כל תשאיר לו את הדברים המינימליים כדי שהוא צריך לחיות. ואז מה שנשאר, את זה תיקח לצורך ההתחייבות שלו.
אבל האדם הזה לא עובר עבירה? למה עובר עבירה? אין לו את החמישים.
עכשיו עובר את התורה להלכה נוספת. עד פה דיברנו שאדם אומר על עצמו, הערך של שלי או של פלוני עליי, ודיברנו מה הערך שלו. ופרט חשוב היה, מה שדיברנו קודם בתחילת העניין, בפסוק ב', רש"י אמר, שכשאדם אומר ערך פלוני או ערך עצמי עליי, זה בתנאי שהוא תפס את ההתחייבות באיבר כזה שהנפש תלויה בו. זה לא שאם אדם אומר ערך רגלי עליי, אז אין לזה שום משמעות. אלא רק אם הוא אומר או ערכי כולי, או שהוא אומר ערך הלב, ערך המוח, ערך דברים כאלה שהנפש תלויה בו. בהמשך לזה יש הלכה שונה כשמדובר על בהימות. פסוק ת', ואם בהימה אשר יקריבו ממנה קורבן לאדוני, כל אשר ייתן ממנו לאדוני יהיה קודש. מה זאת אומרת? אדם רואה בהימה, בהימה שהיא קשרה לקורבן, והוא אומר אני מתחייב שחלק מסוים מהבהימה יהיה קורבן, כמו שרש"י נותן דוגמה, כל אשר ייתן ממנו, אמר רגלה של זו עולה, אומר הרגל של הבהימה שתהיה קורבן עולה, רק הרגל, אי אפשר להקריב רגל לבד לקורבן עולה. אבל מצד שני הוא אמר, אז אם הוא היה אומר על עצמו רגלי, ערך רגלי עליי, אין לזה שום משמעות, כי זה לא איבר שהנפש תלויה בו. אבל על בהימה,
מה זה אין לזה משמעות? לא,
על אדם, כן. לא, אין ערך רגל על אדם. התורה קבע, אם הוא אמר דמי, אז זה משהו אחר, אבל ערך אמרנו, רש"י אמר קודם שזה רק בערכך נפשות, שזה דבר שנפשו תלויה בו. אבל אם הוא אמר ערך ידי, ערך רגלי, אז זה כלום, כאילו לא אמר כלום. אבל על בהמה, אם הוא אמר רגלה של זו עולה, דבריו קיימים, ותמחר לצורכי עולה, ימכרו את כל הבהמה לצורכי עולה, ודמיה, הכסף שנקבל בתמורה, חולין, חוץ מדמי אותו האיבר. אז תמכור את הבהמה ותיקח את השווי הכספי של הרגל, ואת זה תשאיר לבית המקדש, ושאר יהיה חולין. פסוק י' לא יחליפנו. עוד פעם, פסוק י' לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, ואם אמר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. זאת אומרת, אם בן אדם למשל אמר על בהמה מסוימת, הבהמה הזו עולה, חייב, הוא לא יכול אחר כך להמיר אותה בבהמה אחרת, ולא משנה אם הבהמה שהוא רוצה להחליף בתמורה היא בהמה יותר חזקה, יותר טובה, או להפך, או אותו דבר, זה לא משנה. מה שחייבת את הבהמה המסוימת הזו ואמרת זה קורבן, אז זה קורבן. לא להחליף טוב ברע, כמו שרש"י אמר, מה זה נקרא רע? טעם בבעלמום, או רע בטוב, או הפוך, אם זה היה בעלמום אתה לא יכול להחליף את זה בטעם, וכל שכן טוב בטוב ורע ברע, אתה לא יכול להמיר שום דבר. פסוק י' א', עד פה דיברנו שאדם לוקח בהמה שהיא במקור הייתה טובה לקורבן, והוא חייב או את הרגל שלה או את כולה. פסוק י' א', ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן לאדוני, והעמיד את הבהמה לפני הכהן. מה הכוונה? אומר רש"י, ואם כל בהמה טמאה, אין הכוונה פה בהמה טמאה שהוא אמר על החמור או על הסוס. זה נלמד בעזרת השם בהמשך, יש פסוקים שמתייחסים מה קורה אם אדם אומר על בהמה טמאה שהוא מקדיש את זה לבית המקדש. זה נראה בהמשך. אבל פה מה הכוונה בהמה טמאה? אומר רש"י, בבעלת מומה כתוב מדבר. אתה מדבר שהבהמה זה כבש, זה פרה, זה בהמה שהיא מסוג הבהמות שמקריבים אותם, אבל אי ספציפית אי אפשר להקריב אותה. למה? כי יש לה מום שהיא טמאה להקרבה. ולמדך כתוב שאין קודשים תמימים יוצאים לחולין בפדיון אלא אם כן הוא ממו. כאן התורה רצתה ללמד אותנו שכל בהמה שהיא קודש והיא תמימה, היא שלמה, ואתה רוצה שהיא תצא לחולין, אתה לא יכול. הדרך היחידה שאתה יכול להוציא בהמה לחולין זה אם יש בה מום, אז בין כוחו אי אפשר להקריב אותה כקורבן. אז הדרך היחידה שאתה יכול לבדות אותה ואת הממון להעביר לבית המקדש. פסוק י' ב', לוקחים את הבהמה הזו שהיא בעלת מום והבן אדם הקדיש אותה, והרי להקריב אותה אי אפשר, אז מה כן עושים? אומרת לנו התורה בפסוק י' ב', והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, כי ערכך הכהן כן יהיה. מה הכוונה? אומר רש"י, כערכך הכהן כן יהיה, לשאר כל אדם הבא לקנותה מיד הקדש. יש לבית המקדש כרגע בהמה שהיא בעלת מום, אבל היא שייכת לבית המקדש. אז יש בבית המקדש שמאי, כהן, והוא מעריך, הבהמה הזו כמה היא שווה, שמה לה תווית, היא שווה כך וכך, יבוא בן אדם וירצה לקנות את הבהמה הזו לצורכי חולין שלו, אז כמה הוא צריך לשלם על הבהמה? כמה כסף שהכהן יעריך שהיא שווה. פסוק י' ג', ואם גאול יגלנה ויסף חמישיתו על ערכך. אם לא אדם זר ירצה לבוא לקנות את הבהמה הזו שהיא בעלת מום, אלא בעל הבית המקורי, שהוא היה זה שהקדיש את הבהמה הזו לבית המקדש, הוא בעצמו רוצה עכשיו להחזיר אותה לעצמו, כי הוא יודע זה בהמה שהוא כבר התרגל אליה והיא מכירה אותו וכו', הוא רוצה אותה חזרה, הוא צריך להוסיף על המחיר שהכהן קבע להוסיף עוד 25%. ואם... לא, 25%, חמישית בתורה זה חמישית מבחוץ. זאת אומרת, שאחרי שאתה תוסיף את החמישית, יהיה לך חמש חלקים שווים. זה לא שאתה לוקח את המחיר ואתה מחלק אותו לחמישה חלקים ואתה מוסיף 20%, אלא זה מבחוץ. זאת אומרת, תוסיף עוד 25. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, זה בלשון התורה שכתוב חומש, בתורה זה חומש מבחוץ, זה לא חומש מבחוץ. ואם גאול יגלנה, אומר רש"י בבעלים, החמיר הכתוב להוסיף חומש. מה באמת הסיבה שהתורה מחייבת את הבעלים להוסיף חומש? למה קונסים אותו? יבוא השכן שלו לגאול את הבהמה, ישלם את המחיר שהכהן קבע. ואם הוא יבוא לגאול, אז הוא צריך להוסיף יותר. למה שהיא צריך להוסיף יותר? אז כתוב, אחד ההסברים המעניינים שכתוב על זה, שיש כלל שאומר מעלים בקודש ולא מורידים. אדם זר, הכסף שלו היה חולין. הוא בא עכשיו ורוצה את הבהמה הזו בבית המקדש. עצם הדבר שהוא נותן את הכסף לבית המקדש, אז הוא כבר מעלה בקודש, לקח את הכסף שלו והעלה אותו לקודש. אדם שהוא היה בעל הבית, זה כבר היה שלך קודם. אם אתה מחזיר אותו לאותו מצב, אז לא העלית שום דבר. השארת, החזרת את המצב שהיה. אתה, בשבילך צריך לקיים את המעלים בקודש, אתה צריך להרגיש שהוספת עוד ממון לקודש, ולא רק מה שהיה קודם. וכן אומר רש"י, במקדיש בית, וכן במקדיש את השדה. זה לא אדם שמקדיש בית ורוצה לפדות אותו אחר כך מההקדש, אדם שהקדיש שדה ורוצה לפדות אותו מההקדש, וכן בפדיון מעשר שני. מעשר שני אנחנו יודעים שצריך לאכול אותו בקדושה בירושלים, ואתה פודה אותו כדי לעלות, אם אתה לא רוצה לעלות את הפרי עצמו לירושלים, אתה רוצה לפדות אותו ולעלות את הממון לירושלים. בכל הפדיות הללו הבעלים מוסיפים חומש ולא שאר כל אדם. יש הלכה מיוחדת לבעלים שמוסיפים את החומש. פסוק י' ד' ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לאדוני ועריכו הכהן בין טוב ובין רע, כאשר יעריך אותו הכהן כן יקום. אותו דבר כמו שבהמה, אדם שמקדיש בית, אז הכהן, מה יעשו עם הבית בבית המקדש? זה בית ששייך לבית המקדש, רכוש. אז בא שמאי הכהן ונותן שמאות כמה הבית הזה שווה, שם תווית, הבית הזה שווה כך וכך. אדם שירצה לקנות את הבית בבית המקדש ישלם את המחיר שהכהן קבע. פסוק ט"ו אומר, ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית, כסף ערכך עליו היה לו אמא כמו בבהמה. אם הבעל הבית של הבית רוצה לבדות לעצמו את הבית, יוסיף 25% על מה שהכהן קבע.